השקעות סיניות בישראל בשנים האחרונות, זה נושא הפודקאסט שלנו. נושא שהיו בו הרבה התפתחויות בעקבות שינויי מגמה בהשקעות של חברות ממשלתיות וגם חברות פרטיות בישראל במגזרים שונים. על כך ועוד נשוחח עכשיו עם דוקטור דורון אלה, שחיבר מחקר שהתפרסם באחרונה באתר המכון. שלום רב דורון.
שלום רב.
לפני שנתייחס לחלוקה למגזרים שונים, בין אם זה בסקטור הפרטי או בסקטור הממשלתי, אני רוצה לשאול אותך לגבי נתון מאוד מעניין שעולה מהמחקר שלך, והוא שההשקעות הסיניות הגיעו לסי בשנת 2018, ומאז אנחנו יכולים לסמן מגמה של ירידה. מה עומד ברקע לכך? ואיך זה קשור גם לסוגיות של ביטחון לאומי?
אז נכון ירון, באמת לפי הנתונים שנאספו גם מ-IVC, ממקורות בתקשורת ומאתרים בחול גם, אז מסתמנת באמת ירידה במספר ההשקעות, מספר עסקאות ההשקעה ב-2019-2020, מתי שבאמת השיא היה באמת 2018. מבחינת הסכומים גם שם נרשמת איזושהי ירידה, אבל יש פה איזושהי כוכבית בגלל שקשה לבאמת לדעת את הסכומי ההשקעה של השקעות סיניות בישראל בכלל ובהייטק ישראלי בפרט, כיוון שהרבה פעמים ההשקעות הסיניות מגיעות כחלק מסבב גיוס, שלא בדיוק ברור כמה כל משקיע השקיע, ולא תמיד מדווחים על הדברים האלו, ולכן אנחנו לא באמת יודעים מבחינת הסכום האם הוא באמת ירד. את הסכומים שכן אנחנו יודעים, אז כן רואים ירידה, אבל יכול להיות שהסכומים יותר גבוהים, אבל מבחינת מספר השקעות, באמת מספר ההשקעות ירדו. עכשיו, הדבר הזה יכול להיות מוסבר מכמה גורמים פנימיים בתוך סין וחיצוניים. מבחינת הגורמים הפנימיים, אז סין החל מ-2017, התחילה להקשיחה בעצם את הרגולציה על הוצאת הון מתוך המדינה, לא אפשרה לחברות פרטיות או ממשלתיות סיניות להוציא הון ולהשקיע בחוץ, אלא אם כן זה בתחומים שהיא אישרה, ולא בתחומים שהיא מגדירה כלא רציונליים, כמו מלונאות, קבוצות מועדוני ספורט ודברים, ומדיה ודברים כאלו, אלו דווקא דברים שסין לא משקיעה בישראל. דווקא בהייטק, איפה שהיא כן משקיעה הרבה, דווקא זה כן תחומים שהממשלה הסינית מעוננת שהיא תשקיע, ולכן אולי ההסבר הזה של הקשחת הרגולציה הסינית אולי הוא פחות טוב. ההסבר אחר שיכול בעצם לתת לנו מענה לתשובה הזו, זה, לשאלה הזאת זה בעצם, אפשר להגדיר את זה כאיזושהי זהירות, משנה זהירות שהסינים לוקחים בהשקעה בישראל, בידיעה שישראל נמצאת אולי תחת איזשהם לחצים אמריקאים לבחון באופן נוקשה יותר, באופן מחמיר יותר, השקעות זרות והשקעות סיניות בפרט. ולכן הם, יכול להיות שהם קצת לקחו צעד אחורה והשקיעו פחות. או פחות ניגשו גם למכרזים שהם ידעו שיכולים לעלות איזשהו דגל אדום בארץ ובארצות הברית, ולא רצו להיכנס לפינה הזאת מבחינה פוליטית לפחות, גם אם לא מבחינה כלכלית. אז כן, אז אלו בעצם שני הסברים, כאשר הסבר אולי החיצוני הוא יותר רלוונטי מההסבר של הקשחת הרגולציה הסינית, שהיא לכאורה פחות משפיעה עלינו.
עד כמה הסינים משקיעים במגזרים שארצות הברית מבחינתה חושבת שיכולים לערער את ההשפעה שלה וגם לפגוע בביטחון הלאומי, בין אם זה הביטחון הלאומי של ישראל, או בראייה גלובלית בביטחון הלאומי האמריקני בעקיפין, באמצעות ההשקעה בישראל?
כן, אז סין משקיעה בישראל, ישראל היא בעצם יעד אטרקטיבי להשקעה סינית גם בתשתיות, וגם בהייטק, וזה משהו ייחודי לישראל, בדרך כלל במדינות מתפתחות משקיעים בתשתיות, ובמדינות מפותחות משקיעים בהייטק ובפיננסים, ישראל זה גם וגם. אז, ישראל, אז באמת מבחינת תשתיות שסין משקיעה בתשתיות, ראינו השקעה בנמל חיפה, נמל אשדוד, הרכבת הקלה בתל אביב, בניית מנהרות, תחנות כוח וכו' וכו'. אז באמת יש פה את ההשקעה בדברים האלו. עכשיו, פה באמת, זה נקודה בעייתית עבור האמריקאים, שבעצם חוששים או, ומעבירים לנו את המסרים, שבאמת השקעה סינית בתשתיות ישראליות יכולה לפגוע בביטחון הלאומי הישראלי, וגם באמריקאי בעקיפין. הסינים יכולים לרגל, יכולים לגנוב מידע ככה, יכולים ליצור איזה שהם מנופים כלכליים, ככה שכאילו לכאורה שישראל תהיה תלויה בעצם בהשקעה סינית, תהיה תלויה בשירותים סינים על מנת לתחזק את הדברים האלו, וככה תיצור מנופים. אז זה מהצד של התשתיות. מההשקעה בהייטק, אז ארצות הברית, האמריקאים, ההגדרה שלהם לאילו תחומים הם קריטיים לביטחון הלאומי, היא מרחיבה יותר מההגדרה הישראלית. האמריקאים גם מכניסים תחומים כמו בינה מלאכותית, ומחשוב ענן, ורובוטיקה, ושבבים ומוליכים למחצה, כן, סמי-קונדקטרס, בתוך ההגדרה של ביטחון לאומי, ולאחרונה גם בעקבות הקורונה, גם תחומים של, שקשורים לבריאות הציבור, תחומים של מדעי החיים, כמו פארם, כן, כל מי שמתעסק בביוטכנולוגיה, יצרני חיסונים, יצרני תרופות, זה מאוד ברור היום, שזה הופך להיות חלק מהביטחון הלאומי, בעוד שישראל עדיין מתנדנדת ולא בדיוק, לא בדיוק פועלת על מנת לבחון את ההשקעות, השקעות האלו. עכשיו, סין באמת לאחרונה משקיע הרבה יותר ויותר בישראל בתחומים של מדעי החיים, כן? בתחומים של מדיטק, של ביוטכנולוגיה, של ביוכימיה ופאר, והיא גם משקיעה גם במוליכים למחצה, גם בחברות שמתעסקות בשבבים, שזה באמת נקודה מאוד רגישה אצל האמריקאים, שהם מעוניינים למנוע מהסינים טכנולוגיות, טכנולוגיות של מוליכים ומחצה, ופה באמת הסינים לא יכולים להשקיע בארצות הברית בתחומים האלו, אז הם פונים לישראל, ובישראל הם מוצאים פתרונות ומוצאים בעצם אולי תחליף הרבה פעמים לאמריקאים, ופה זה נקודה באמת בעייתית עבור אמריקאים, אבל גם בעייתית עבורנו, כי בסופו של דבר אלו תחומים שעם קצת דמיון אפשר להפוך אותם לדו-שימושיים, כן? אפשר לקחת את התחומים האלו שהם אזרחיים לכאורה ולעשות בהם שימוש באספקטים צבאיים שונים, וגם לתרום להתפתחות הכלכלית ולתחרותיות הכלכלית של סין, שבסופו של דבר היא תתחרה בנו, היא תתחרה בישראל, וכרגע היא מתחרה באופן ישיר עם ארצות הברית. אז האמריקאים כמובן לא רוצים שנתרום לפיתוח הכלכלי של המתחרה הכי גדולה שלה, וגם אנחנו, אני חושב, בסופו של דבר כדאי לנו, בוא נגיד אולי לשים יותר לב, כן? לא לחסום לגמרי, אלא לשים יותר לב איפה כן משקיעים, איפה לא משקיעים, ולשמר את התחרותיות הישראלית.
אז מהדברים שלך אנחנו מבינים שהמאבק הזה שמתרחש בין ארצות הברית לסין על השווקים ועל בכלל השקעות בישראל, זה לא רק, איך נגיד, מלחמת סחר קלאסית, אלא גם עניין ביטחוני מובהק, שאפילו, כמו שאתה מציין, עומד בסתירה להיקף ההשקעות. כלומר, זה לא רק עניין של כמה הסינים משקיעים בישראל, הם אפילו משקיעים, כפי שאתה מציין, פחות מ-10% מסך ההון הזר שנכנס אלינו, אלא התוצרים שהם מביאים לישראל ועלולים בסופו של דבר לשרת אותם או את מי שיהיה איתם בקשר בהקשר הצבאי, ומזה אנחנו צריכים לחשוש.
נכון מאוד, כמו שאמרת, זה לאו דווקא בהכרח כמה, זה האיפה.
אז בואו נדבר על האיפה וגם על המשמעויות הביטחוניות לישראל, ובזה בעצם אנחנו כבר מגיעים לחלק המסקנות וההמלצות. מה בעצם הנקודות הרגישות ביותר בתחום ההשקעות הסיניות בישראל? איזה מדיניות נכונה לדעתך צריך לגבש בהקשר הזה? ולסיכום אני רוצה לשאול אותך גם איך אפשר לאזן בין האינטרס של ישראל להרוויח, כי בסופו של דבר זה בריא מאוד לכלכלה הישראלית, לבין השיקולים האחרים שאנחנו מדברים עליהם כאן.
Okay, אז בהחלט באמת איפה שצריך להיזהר ואיפה שצריך באמת לבחון את ההשקעות, אז באמת כמו שאמרנו בהתחלה, תשתיות, כן, תשתיות קריטיות, תשתיות אסטרטגיות, לישראל צריך להגדיר מה זה באמת תשתיות אסטרטגיות, כי בניית מסילת רכבת מאילת לאשדוד, זה לא אותו דבר כמו בניית נמל או בניית תחנת כוח, שלהם יש יותר משמעות אסטרטגית. והתחומים נוספים זה תחומים, נקרא לזה תת-תחומים בטכנולוגיה הישראלית, שלשם אפשר להכניס מדעי החיים, IT ותוכנה, שזה כולל גם בינה מלאכותית וכולי, וכמובן שבבים ומוליכים למחצה. עכשיו, ישראל הקימה מנגנון לפיקוח על השקעות זרות, שכבר פועל שנה, כן? הוא התחיל לפעול בינואר 20, אבל המנגנון הזה הוא לא בוחן השקעות בתחום ההייטק בכלל, התחום הזה לא נכלל בתוכו, ולכן ראוי באמת שישראל תכניס לפחות תתי תחומים של טכנולוגיה לתוך המנגנון שהוא יבחן אותם, ושיבחן באמת, ובעצם ש... המנגנון גם כדאי שהחבר'ה במנגנון גם יתייעצו בארצות הברית, כדי לדעת בדיוק מה התחומים, נקרא לזה, האדומים, כן, שאצלה שהיא לא, היא רואה בהם כתחומים אסורים להשקעה, וללמוד מהם גם איך הם, איך האמריקאים גם מתפעלים מנגנון, כי אצלהם יש מנגנון מאוד משוכלל, סיפיוס, אפשר ללמוד מהם. אז באמת להשתמש במנגנון הזה בצורה אפקטיבית, לאורך זמן, וכל הזמן לשכלל אותו, כל הזמן לעדכן אותו, נקרא לזה בטרנדים, כן, טרנדים ההשקעה והטרנדים הביטחוניים, כן, מה פתאום משפיע על הביטחון הלאומי, גידינו משהו חדש שיכול להשפיע על הביטחון הלאומי, להכניס אותו. אבל איך באמת אנחנו בסופו של דבר מאזנים, כן, בין הצורך בהשקעה זרה, שידוע שזה תורם לכלכלה, כן, זה יוצר עבודות, הכנסת הון זר וכולי, לבין הצורך לשמר ביטחון לאומי, לשמר ביטחון כלכלי נקרא לזה. אז דבר ראשון, אם מדברים על המנגנון, המנגנון צריך להיות שקוף, הוא צריך להיות שקוף כלפי הסינים, וצריך להיות שקוף כלפי כמובן שאר מדינות העולם, כי הוא לא רק כלפי הסינים, ושקוף כלפי שאר הציבור. צריך דווקא לתקשר את ה... עם הסינים, ובכלל עם שאר המדינות, איפה כן אפשר להשקיע? בואו נחשוב איפה כן אנחנו רוצים שתשקיעו, בואו תשקיעו בתחומים האלו ואלו ואלו, ולא נגיד להם, אתם לא יכולים להשקיע פה ופה, בואו תשקיעו כאן. ומצד שני, אפשר גם להגיד, אוקיי, אז את הסינים אנחנו חוסמים, אבל, ואנחנו חוסמים אותם הרבה בעקבות לחץ אמריקאי, אז בואו נלך לאמריקאים ונגיד להם, חבר'ה, אתם לוחצים עלינו שהסינים יפסיקו להשקיע, או ישקיעו פחות, או ישקיעו לא בתחומים האלו, בואו תעזרו לנו, בואו אתם תשקיעו, בואו אתם תיתנו לנו חבילות סיוע, בעצם משהו ש... יחפר על, על, על האובדן הזה של ההשקעות, אז זה בעצם, אלו בעצם שתי האופציות שאפשר לעשות לפי דעתי.
אין ספק שהנושא הזה דינמי, ועוד בטח ידובר עליו, במיוחד עכשיו עם חילופי הממשל בוושינגטון, זה חלק מהדיאלוג האסטרטגי בין ישראל לארצות הברית, וכמובן נדבך מרכזי ביחסים בין ישראל לסין. אז על כל זאת ועוד אני מזמין את הצופים והמאזינים שלנו לקרוא את המחקר המלא שפרסמת במכון, השקעות סיניות בישראל, התפתחויות ומבט לעתיד. דוקטור דורון אלה, תודה רבה לך.
תודה רבה.